כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, כמידי יום ב-12. אפשר להזין לנו ב-104.9 ו-105.3 FM, באתר האינטרנט של כאן, באפליקציה כאן OD, ובעמוד הפודקאסטים, שם אפשר למצוא את כל התוכניות שלנו ואת שאר התוכניות של כאן תרבות. איתנו באולפן, העורכת שלנו, מיטל כהן, וצביקה בשבקין על הביצוע הטכני, ומה יעשה לה?
שלום יובל, שלום יובל אביבי. בוא נזכיר שאפשר לשלוח אלינו מסרונים בטלפון 055-966-3992, 055-966-3992. אנחנו נדבר היום עם פרופסור יגאל שוורץ על ספרו החדש מעת לעת, שעוסק במהפך שהתרחש בסיפורת הישראלית בשני העשורים האחרונים של המאה ה-20. הוא מציע דיוקנאות של יוצרים ישראלים חשובים. נדבר גם עם פרופסור זאב מגן, שכתב לאחרונה מאמר באתר של מכון שלם, שמציע זווית קצת אחרת לסוגיה הזאת של לימודי מדעי הרוח, שאנחנו מדברים עליה מדי פעם.
לא לנו, נפסיק.
ולנו זה מאוד חשוב, נכון, ואנחנו לא נפסיק.
לא נפסיק.
וכמובן שיהיו עוד דברים. במה נתחיל?
נתחיל עם טקסט יפה של המבקר מוטי פוגל. דיברנו איתו בשבוע שעבר, ועכשיו נושא אחר לחלוטין. הוא פרסם בכתב העת המוסך של הספרייה הלאומית, כתב עת אינטרנטי, טקסט תחת הכותרת שלוש תכונות שנמצאות בביקורת מעולה.
יפה, סוף סוף נדע מה אין.
עכשיו נדע מה, מה צריך לעשות.
אני מחכה לראות אם יש, אם יש לי אותם.
אז ככה, ככה הוא כותב, נחיצותה של הביקורת לא באה לידי ביטוי במציאות שבה הביקורת היא נחלתם של בני עלייה מעטים במקרה הטוב וזירת התקוששות במקרה הרע. במציאות כזאת, קהל הקוראים לא מאמין בנחיצותה של הביקורת וביכולתם או ברצונם של המבקרים להשאיר את חוויית הקריאה ולהרחיב את תחומי השיח הספרותי. מבקרי הספרות נתפסים על ידו כשומרי סף חמוצים.
חמוצים!
מעניין אם הוא השתמש. מתי הוא כתב את הטקסט הזה? זה מעניין. חמוצים. סופרים כושלים שהחליפו את הכתיבה הספרותית בכתיבה ביקורתית, והביקורת נתפסת כמסך המפריד בין הקורא לספרים. ואז הוא שואל, לצד הדיבור, בזכותה של הביקורת, עלינו לשאול, מה יש בביקורת טובה? ענייניות, אובייקטיביות, הקשר תרבותי רחב, הנמקה, מעוררת מחשבה, מאפשרת דיון, התמקדות בספר, כבוד לטקסט, כתובה היטב. אלו חלק מהתשובות המעולות שקיבלתי, ככה כותב מוטי פוגל, כשהעליתי את השאלה הזאת בפייסבוק ובטוויטר. אבל מה? מלבד ידע וחוכמה, מאפשרת הביקורת הטובה. זו שיש בה את כל מה שמנינו לאל.
אז כאן מגיעה התשובה שלו, שהיא, שים לב, אהבה, כנות וענווה. אוקיי, באהבה הוא מתייחס לאהבת הקריאה, כך הוא כותב, לכאורה מובן מאליו, אבל יותר מדי פעמים נראה שמבקרי ספרות אינם אוהבים ספרים, ובעיקר אינם אוהבים לקרוא. אי סביעות רצון ומבט ביקורתי הן כנראה מתכונות האופי היסודיות של כל מי שמחליט להקדיש את זמנו לכתיבת ביקורת. ובכל זאת, כשאני כותב ביקורת, כדאי שאזכיר לעצמי מדוע מלכתחילה פניתי לכתיבת ביקורת. את חדוות הקריאה הראשונית, את הגילוי של עולם חדש. לגבי הכנות, הוא כותב, דרושה כנות שאינה מין אדולסנטיות, סליחה, של המבקר, האומר אמת שאף אחד אחר לא מעז לומר. הילד החושף את עירומו של המלך. כנות היא קודם כל בחינה עצמית של הכותב. ביקורת עצמית לפני ביקורת חיצונית, ועל הענווה הוא כותב, הענווה היא מתן מקום ליצירה עצמה. הנכונות לגלות דברים חדשים. גישה לטקסט בהקשבה וברצון לדובב אותו. ולשם כך צריך קודם כל לשתוק יובל. לשתוק לגמרי ולהקשיב טוב טוב למילים ולמה שנמצא ביניהן. למילים שהסופרת כתבה ולמילים שהיא לא כתבה.
תראי, הוא מסיים בכך שהוא אומר, וזה, אני מאוד התחברתי לזה, כי אני הרגשתי בדיוק ככה. הוא אומר, הטקסט שלו נשמע מעט מיסטי, ולא במקרה, זה ציטוט ממנו. כנות ואהבה ובמידה רבה יותר ענווה שייכות לשפה דתית, אבל אומנות במיטבה היא חוויה דתית, התגלות, התחושה הטרנסנטנדית, האוחזת בנו, כשאנחנו עומדים מול יצירת אומנות גדולה, תחושת התרחבות והמבט החדש על העולם היא חוויה דתית.
ואתה לא נראה לי מרוצה מהעניין הזה. אתה מרגיש שאתה בתוך עסק כזה שנקרא הדתה. עכשיו, כאילו...
אני מרגיש שיש פה בלבול.
הליברל שבך מרים ראש.
אני כן. מרגיש שיש פה בלבול, בגלל שלא כל חוויה רוחנית היא חוויה דתית. ואני אני לא חושב שאני חווה חוויה דתית כשאני מול יצירה שמפעימה אותי, מול יצירה נסגבת. זה לא מונחים בהכרח דתיים. לפעמים זה קורה בתוך הנפש פנימה של אדם לבד, בלי קשר לשום דבר אחר. אבל יכול להיות שזה מה שמוטי פוגל מדבר עליו. הוא פשוט משתמש במילה דתית בצורה טיפה יותר רחבה, ואני מוצא את עצמי קצת מבולבל מול הטקסט הזה. כמו במשפט צבאי, את מכירה את זה? שאומרים, כן, אני מודה בעובדות, אבל כופר באשמה.
עמדתי פעם למשפט צבאי.
גם אני. לא פעם ולא פעמיים.
גם אני.
זה חוויה דווקא...
זה חוויה מעניינת.
זה דווקא... נעשה סוגריים, זה חוויה די כיפית לעמוד למשפט צבאי.
לא, היום אני צוחקת, אז זה לא יצחיק אותי כל כך.
אני אגיד לך, כבר בזמן אמת אני קלטתי שאין לזה שום השלכות.
אה, ברור.
אין לזה השלכות.
משהו, אתה מרגיש...
כאילו מה כבר יקרה?
בתוך איזה מקום, עולם אבסורדי כזה, שבו כל אחד עושה איזה תפקיד בתיאטרון הנוראי הזה, ואתה אומר, אני לא רוצה להיות שחקן פה.
זה אולי כן, אבל תחושת הזה, אפילו אם אתה הולך לכלב בצבא...
לא, ברור, אתה לא מפחד, כאילו.
כאילו, אז אני אלך לכלב בצבא.
תפסו אותי בלי דיסקית, וואו.
עשינו רעש ב-11.
בוא נעשה עכשיו מין פרצוף כזה, כאילו אני ממש ממש מתנצלת, וכואב לי שהסתובבתי בלי דיסקית.
אז אני מצאתי את עצמי אומר, לא במשפטים האלה, כי זה לא היה אחד.
אתה מודה בעובדות.
אני מודה בעובדות, אבל כופר באשמה. ועכשיו שוב אני במשפט הזה, כן, כתיבת ביקורות מחייבת אהבת ספרות. כן, היא מחייבת כנות עצמית וענווה. אבל זה לא מה שהופך ביקורת לטובה בעיניי, ובטח ובטח שהדברים האלה לא מייצרים או נובעים מחוויה דתית. אני ממש מתנגד לתקטלוג של קריאת יצירת מופת כחוויה דתית, וזה לא מה שמצדיק את שלושה תכונות האלה כבעלות תוכן מיסטי. אני מרגיש שזה טקסט שמולו אתה קצת חייב להנהן בהסכמה, כי זה נשמע נורא נכון. כאילו אפילו אם הוא נוגד למה שאתה אומר, זה מין סליחה ממוטי פוגל, זה נשמע כזה מין טקסט יאיר לפידי כזה, של כזה, קצת פאטוס. מה יש בביקורת טובה בעינייך?
אני חושבת שקודם כל הטקסט חייב לעמוד בפני עצמו ולהיות מעניין. והיום, אגב, אנשים מתבלבלים בין תוקפני למעניין. אבל בכל מקרה, המון ביקורות הן פשוט משעממות ומתישות. וזה הפחד הכי גדול. אני חושבת שבגלל זה לפעמים אנשים נורא תוקפניים היום, בגלל שהם צריכים להיות מעניינים. ואני מסכימה דווקא עם מוטי פוגל בעניין הענווה. אבל גם אם הנבל לא הולכים היום למכולת.
לא,
אז זה ברור שאנשים מעוניינים, הקוראים, אני מתכוונת, בפסקנות, בשורה התחתונה, בקרב, בדברים מוחלטים. כאילו, הם לא רוצים את הלבטים, הם לא רוצים דברים לכאן ולכאן, הם רוצים דם, הם רוצים את הזירה הזאת, ויש מבקרים שנענים לדבר.
אבל אז כשהמבקרים נענים לדבר, זה נהיה צערה שלילית גם.
שהיא הקוראים... טובה, היא טובה לעיתון.
טובה לעיתון, אבל הקוראים אומרים... אנחנו לא רוצים ביקורות כאלה, אבל בעצם רק עליהם.
הקוראים, הם ידברו רק על זה.
אבל הם ידברו רק על זה.
הם יוכיחו שזה בדיוק.
זה מדהים הדבר הזה. לי יש דרישות מאוד צנועות בכתיבת ביקורת. אני מנסה לחשוף בפני הקורא איזה מנגנון שנגלה אליי בעת הקריאה. אולי הוא לא המנגנון היחיד, אבל זה מה שאני חוויתי או פירשתי. וזה גם עם הספר טוב וגם עם הספר לא טוב. ובזמן האחרון גם לנסות להגיד האם ראוי לקריאה או לא. וזהו. עכשיו, כדי לעשות את כל הדברים האלה, אולי צריך באמת כנות, אהבה וענווה. אבל אלה משהו, זה כאילו כלים של הארון שנמצא מאחורי הקלעים של הבמה. זה מאחורי הקלעים של מאחורי הקלעים. זה הרחק הרחק בתוך התהליך של לימוד הקריאה ולימוד הכתיבה והייתי ביקורת. בסופו של דבר ביקורת היא דבר ארצי בעיניי, ממש ארצי. פעם מאוד התנגדתי נגיד, לא רציתי להגיד לקוראה אם כן או לא לקרוא את זה. אבל זה נראה לי היום הרבה יותר לגיטימי. זאת אומרת, פשוט דיבור על המיסטי, על הכתיבת ביקורת לא מדבר אליי. אני חושב שאלה הקודים היותר פנטסטיים של קריאה בכלל, הנשגבות הזאת, לא של כתיבת ביקורת.
אני לא חושבת שצריך, לא חייבים לראות בזה דבר מיסטי, כי אני לא חושבת שאהבה זה מיסטיקה. והשאלה הבסיסית, הלא אקדמית, ואולי בגלל זה אתה מסתייג מהדבר הזה, כי אהבה זה לא עניין לאקדמיה, השאלה הבסיסית היא אם אני אוהבת לקרוא או לא אוהבת לקרוא, אוהבת ספרות או לא אוהבת ספרות, ואני אתן לך דוגמה מעולם אחר, אז אולי יהיה לך יותר קל להבין, ביקורת טלוויזיה. תסתכל על זה. יש שני סוגים של מבקרי טלוויזיה, כאלה שאוהבים טלוויזיה וכאלה ששונאים טלוויזיה, וחושבים שזה מדיום נחות, מראש, מראש הם שונאים את זה, אוקיי? אז שניהם יכולים לכתוב ביקורת רעה על תוכנית X, אבל אני מעדיפה לקרוא את זה של זה שאוהב טלוויזיה. אחרת, מה טעם? אם אתה שונא טלוויזיה, מה, למה שאני אקשיב לך? אני לא... גם אתה, בעצם אתה כותב מתוך נקודת מוצא שמתנסית עליי, שאוהבת. אז, אז,
וזה בסדר, קיים אז... גם בביקורת ספרות?
אני חושבת שכן. יש כן. מבקרי ספרים ששונאים ספרות.
באמת?
כלומר, למשל, כאלה שיגידו שהם שונאים ספרות עברית. מה? נכון. לא נתקלת?
זה נתקלנו. נתקלתי, כן.
אז למה שאקרא את מה שהם כותבים? ובשביל מה בכלל הם כותבים? במובן הזה, אהבה היא לא דבר מיסטי. היא דבר ארצי לחלוטין. עכשיו, האם אתה בא לקריאה בתקווה שתקרא ספר אדיר, או שאתה בא בידיעה שאתה עומד לקרוא שוב את ההבלים האלה שנקראים ספרות עברית? אז אולי מבקר טוב צריך להיות אדם שעוד יש לו תקווה גדולה בכל פעם שהוא קורא.
זה בטוח נכון.
כאילו, אתה יודע, אני פותחת את המעטפות האלה של ה...
בהתרגשות.
האם אתה פותח אותם באיזו התרגשות של וואו, מה קיבלתי, או אתה פשוט...
או, אלוהים, עוד ספר.
עוד פעם שלחו לי ספר, כמה אני שונא ספרים, אז אל תפתח.
ומה עם כנות וענווה?
גם אין יכולת להיות הרציות לגמרי. אנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים, כשאנחנו מדברים על כנות ועל ענווה. אנחנו גם לוקים מדי פעם בכל הסעיפים האלה. בחינה עצמית זה גם דבר שכדאי... אני חושבת שזה כדאי שיהיה למבקר ספרות, ולכל אדם כמובן. אני חושבת שאתה צריך לבדוק את המניעים שלך, ולזכור שזה לא קרקס ולא זירת אגרוף. ובוא נהיה כנים, לפעמים להתאגרף בזירה הזאת, זה כיף לנו, ואנחנו נהנים מזה.
נכון.
ויש לנו רגעים של מגלומניה ושל אגומניקיות, ומזה אנחנו צריכים להיזהר מהענה הזאת. נדמה לי שאף אחד לא ממש מדבר על זה בכנות. לפעמים אנחנו סדיסטים, אז מבקר ספרות, אני מניחה, צריך להשאיר את הסדיזם בבית.
בדרך כלל.
למרות שהסדיזם, אתה יודע, אנחנו גם נהנים מזה קצת, וזה גם נורא מצחיק בשביל הקהל, אז כאילו, יש בזה זה משהו.
ויש ספרים שמגיע להם.
אני חושבת שאפשר לכתוב ביקורת לא טובה בלי סדיזם פשוט, כנראה. אתה יודע, ואני לא נחשבת לאדם הכי, נגיד, שקול, או אורח. אבל אני כן, אני בוחנת את עצמי, אני רואה שלפעמים אני יכולה ליהנות מהדבר הזה, ואני מודה בזה, אוקיי? ואתה יודע משהו, לא בגלל שאנחנו חסידי אומות העולם, ועכשיו אני מנסה כאילו להיות חסידה, אני לא, אלא כי עם השנים, ואחרי שכתבתי כמה ביקורות ממש נוראיות, אני מבינה היום שזה בעצם הכי קל.
לכתוב את הביקורות האלה.
לכתוב ביקורת לא טובה ולהשתלח, זה קל כל כך. זה כיף, אבל זה קל. זה כל כך קל שזה באיזשהו אופן כבר מביך לעשות את זה. זה כמו לכתוב ביקורת על האח הגדול, נגיד, בטלוויזיה, ולכתוב שזה פשוט תוכנית פח. בסדר, נו, אז זה כל כך קל וברור מאליו, שזה פשוט לא שווה לעשות את זה. אם זה ככה.
לא נעשה את זה, ונשתדל לא לעשות.
תהיו קצת יותר מתוחכמים אולי, כאילו, אולי, אני אומרת את זה לעצמי, נו, מה, עכשיו תכתבי. כאילו, זה כל כך קל לך לכתוב את זה.
נכון,
תכתבי אבל... משהו שיהיה לך קצת קשה
אבל
לכתוב.
אבל זה לא רק קל, זה מה שאמרת קודם, זה מפתה. זה נורא, נורא מפתה.
כי זה
מפתה.
מענה, כי זה רגעים...
וגם מענג, וגם אתה יודע שיקליקו ויהיו טוקבקים
זהו, זה כבר לא...
זה כבר לא מרגש אותך.
זה כבר לא... לא. כי אתה מבין על מה אתה מקבל את הטוקבקים ואת הקליקים. זהו, זה כן, לא... זה, גם בזה אין טעם. אגב, אני חייבת להגיד שלאחרונה שכתבתי ביקורת מאוד מאוד טובה על ספר. מאוד.
כן.
א', הוא לא זכתה, אני לא ראיתי שום דיבור עליה.
לא, זה מדהים, אה?
וב', בטוקבקים, שהספקתי לקרוא, היה טוקבקים שאמרו, מי זאת מה יעשה לה שחושבת שהיא יכולה להכתיר את סמי ברדוגו? זאת אומרת, בכל מקרה, גם
אין, מה אתם רוצים? מה אתם רוצים מאיתנו? קוראי הביקורות, בחייכם, כשאנחנו רעים זה לא טוב, כשאנחנו טובים זה לא טוב.
פשוט גם צריך להתנתק קצת ממה אנשים אומרים.
תורת ההתקבלות, זה נכון לספרים, וזה נכון לביקורות.
זה לא כזה מעניין. אתה צריך מול עצמך לעמוד ולהגיד, אני עכשיו נהנה מאיזה ענף סדיסטית מלהיכנס במישהו, לא בגלל מה יגידו. פשוט תסתכל, תראה את עצמך, כי אתה רוצה לדעת אם אתה סדיסט עכשיו, כאילו. ואתה לפעמים סדיסט, אתה לא יודעת, אני כן. אוקיי. איתנו פרופסור יגאל שוורץ, ראש מכון הקשרים לחקר הספרות והתרבות היהודית והישראלית באוניברסיטת בן גוריון, ועורך הראשי של הוצאת כנרת זמורה ביטן. שלום, יגאל שוורץ.
היי, מה שלומכם?
שלום, שלום.
כל טוב. בימים אלה מתפרסם הספר שלך מעת לעת, היסטוריה, ביוגרפיה וספרות בהוצאת דביר. הספר הזה כולל חלק אחד שעוסק בסיפורת העברית שנכתבה בארץ ישראל בתקופת העלייה השנייה, חלק שני שעוסק במהפך שהתרחש בסיפורת הישראלית בשני העשורים האחרונים של המאה ה-20, והחלק השלישי כולל דיוקנאות של כמה יוצרים ישראלים מרכזיים. בוא נתחיל רק בשאלה הראשונה, הייתי רוצה לדעת איך בדיוק כל החלקים האלה משתלבים ביחד, למה חיברת את כולם ביחד?
אין לי תשובה טובה.
זו תשובה טובה דווקא.
לא, היה לי המון מה להגיד, אז כתבתי ספר.
לא, אתם יודעים שאיתכם אי אפשר, כל מי שמתחכן זה מאוד בולט. תראו, כאילו יש מגבלות של הדיאלוג ביניכם יותר, אז זה אחת מהן. גם יתרונות, אבל זה בסדר. לא, תראו, אני יודע, יש... יש ככה, בעבודה של... לא עוסקים בזה אף פעם, אז אולי נגיד על זה משהו. בעבודה של חוקר, אלק, אבל באמת, חוקר, אני חושב שמה שצריך להיות בעיקר זה שיש לו איזה סוג מסוים של גלים כאלה. יש מדי פעם חוקר, צריך לכתוב איזה 3-4 או 5 דוקטורטים בחיים, במובן הזה של ספרים שהם ספרים, ספרי תשתית כאלה וכו' וזה. עכשיו, ביניהם... מדי פעם הוא עושה מהלכים, או אני עושה מהלכים שהם קצת אחורה, קצת קדימה, אבל הם קצת גם רווח.
כן.
זה מסוג קצת רווח. זאת אומרת, זה מסתכל על אחורה הדברים שעשיתי, זה בוחן אפשרויות של מה שאני אעשה, וזה מנסה להגיד כמה דברים אולי מעניינים על הסיטואציה הזאת. אבל נניח, אני יכול להזכיר שמות, כי זה אף אחד לא ירוץ לחנויות לקנות עכשיו, אבל נניח, בארץ שם הלימון פורח, אני בטח משבש את השם של הספרים שלי, או אשכנזים, הספרים כאלה של ניסיון להעמיד איזה מין מסד. ופה יש איזה משהו שהוא פחות, זה לא בניין של 20 קומות, שהוא 20 מטר למטה ו-20 מטר למעלה, איזה מין פינה בשכונה.
אבל בכל זאת אתה מכוון לאיזושהי תזה כללית, אתה מסביר בהקדמה שהספר בעצם הוא, אולי זה פרשנות שלי, אבל הוא באיזה התנגדות לנטייה הנוכחית לנטוש את הספרות העברית כשלעצמה, לעבור לשני דברים, לספרות מתורגמת או יהודית, או מה שאתה קורא לו ספרות דיאספורית, הספרות העברית שנכתבת היום בגולה, ואתה ממש, אתה מעמיד את הספר הזה כאיזו התנגדות לעיסוק בקורפוס הזה, ואני מצטט, לא כשלעצמו אלא כחלופה חתרנית חסלנית לעלילת העל הציונית. אתה אומר שהאליטה התרבותית שוב שופכת את התינוק עם מי האמבט כמו שהיא עשתה כמה פעמים בעבר.
אתה לא בסדר.
סליחה?
אתה לא בסדר.
למה?
כי אני מנסה להיות פעם אחת בחיים להיות לא כל כך רציני, ואתה מכריח אותי להיות רציני.
לא, לא, אנחנו רציניים.
אולי...
זה רק נראה שאנחנו לא רציניים.
לא, לא, אתם לא, אמרתי שאני מנסה. לא, לא, אתה צודק לגמרי, אתה צודק, אני לא... זה נכון. זה נכון לגמרי. מה שהתכוונתי לה, אבל לא ניכנס לזה, כי זה פחות מעניין שהספר פחות הוא גוש אחד, מונוליט כזה, אלא... אבל מה שעומד מאחוריו זה הקונספט הזה, ואתה צודק, וכתבתי את זה בדם ליבי, ודרך אגב הקדשתי את זה, כמו שראית בוודאי, לאבנר הולצמן.
כן.
שאני מרגיש שהוא בן ברית שלי, אם לא הייתי מפחד מהמטאפורות מיליטריסטיות, אני ממש מרגיש כאילו החבר צוות שלי לאותו טנק או לא יודע מה, נגד מגמה כוללת פה שלדעתי, ואני מתחבר למה שמאיה הורתה לי לקרוא, מתחבר לאסף ענברי. זאת אומרת, okay. בדרכים שונות. כן, אני חושב שמה שקורה פה הוא רע. אני חושב שמול האופציה הזאת באמת של המתנחלים שהם סרטנו אותנו לחלוטין ומנעו מאיתנו כל חופש של בחירה ומחשבה עצמאית בתוך קונטקסט היסטורי וחזרנו לספרות מיתולוגיות ושכחנו שהציונות זה משהו שהכניס אותנו בחזרה להיסטוריה. מול האופציה הזאת יש את האופציה שהיא אופציה שמאוד בולטת בעבודה לא רק של סופרים צעירים היום, גם ובעיקר של חוקרים, שאחרי זה גם מתלוננים על זה, וזה בכלל מצחיק, שהם בורחים מהספרות העברית. תראה, אי אפשר לא לראות את זה. לא כותבים על הספרות העברית, לא כותבים מתוך הספרות העברית. אם כבר כותבים על הספרות העברית, משתמשים בה להוכחת תזות שבאות ממקום אחר ועושים להם אדפטציה מאוד לא עדינה. והנושאים שכותבים עליהם, ותשמע, זה מדהים. זאת אומרת, אני חושב שיש היום 10-12 דוקטורנטים בעולם שאני מתוודע לעבודות שלהם לפעמים במקרה, כמו איזו עבודה שהייתי צריך לשפוט אותה באוקספורד, בקמבריץ, סליחה. שכולם כותבים על הפוגל ולישבע וסופרים יהודים בשתי מלחמות, וכולם לומדים לצורך העניין הזה גרמנית. תשמע, חלק מהאנשים שאני הכי אוהב כותבים על זה, שלא תראו לא
נכון. למה זה קורה? למה אתה חושב שזה קורה?
תראה, שאני ניסיתי להבין מה היה, הרבה שנים, למה אני כתבתי כל כך הרבה על אפלפלד, באמת הבנתי את זה באיזשהו שלב, שאפלפלד בכלל לא כותב על היהודים בין המתבוללים בשתי מלחמות העולם, הוא כותב על היהודים שחיים בתל אביב.
Okay.
הרי הוא לא מכיר באמת היהודים שחיים בשתי מלחמות העולם. והיהודים שרצו להיות אירופאים, והיהודים שרצו להיות אנשי העולם הגדול, להם הייתה הצדקה, כי בכלל לא היה להם מקום שלהם.
כן.
אבל היום יש שכבה גדולה של זה, שמפנים את הגב למדינה הזאת, ולתרבות הזאת, ולעמדה שלי, שבמידה מסוימת דומה לעמדה של אסף, שאין לנו שום סיכוי פה לאנשים לא דתיים, וזה הוורסיה שלי, אם אנחנו לא נהיה מחוברים לרצף התרבותי שלנו. זה בדיוק מה שביאליק ניסה לעשות.
אבל מה שאסף אינברי, אומר זה, שאנחנו צריכים גם בתוך הדבר הזה, להיות בעלי עמדה רליגיוזית ולהאמין באלוהים. שחייב להיות לנו אלוהים.
וגם אתה דרך אגב, אתה אומר את זה, אתה אומר ש...
מה שהוא אומר, יש שם כל כך הרבה דברים שאני מתחבר אליהם. אני לא רוצה ממש להתנגח איתו, אבל זה לא בעיה. לדעתי, יש לו תיאור המצב של ההווה נכון. זאת אומרת, זה נכון שהיום אנשים ישראלים, צעירים, לא כל כך מתחברים לכל מה שקשור לעם הזה ולעבר שלו. זה סלף אבידנט, אין מה לעשות עם זה. הניתוח שלו, שזה כבר ככה, מאז שזה, אני לא יודע מתי, הוא לא נכון.
אוקיי.
והמסקנות שלו לא כל כך נכונות, כי אני לא חושב שאנחנו צריכים חיבור מטאפיזי, למרות שאני שום דבר נגד מטאפיזיקה. אנחנו צריכים להיות מחוברים לתרבות שלנו, על כל אגפיה, וכל הזמן לחזור ולחיות אותה מחדש, בדיוק מה שניסה לעשות ביאליק. עכשיו, אני מוכרח להגיד, השתבכתי בזה כבר פעם או פעמיים,
תגיד, אתה חושב שהתהליכים האלה שאתה מדבר עליהם, הם נוצרים בעצם בעיניך בשני העשורים האחרונים של המאה ה-20?
תראה, הם לא נוצרים רק בשני העשורים האחרונים. העמדות של הימין והשמאל, אלק, בתוך הספרות, באמת אפשר לראות אותם כבר באמצע שנות ה-60. אצל עמוס עוז, המקום האחר, תמיד היה סוג של פיתוי שהיה קיים, והעין התחילה ללכת מערבה מהר מאוד בשנים האלה. ואנחנו אף פעם לא תפסנו ולא רצינו להיות באמת פה. אנחנו תמיד רוצים להיות אירופאים, או אני יודע, רחמנא ליצלן אמריקאים. אבל בשנים האחרונות יש גם בגלל בצחק הזה בחשבון. אני פעם זלזלתי בעניינים כלכליים, אבל למדתי שזה עניין מאוד משמעותי, גם בגלל שהרבה מאוד מהסופרים האלה, נניח כמו אסף גברון, כותב מיד לקהל זר.
אתה חושב, זאת אומרת, שהוא יושב וכותב, אז הוא חושב מראש איך זה יישמע אצל קהל זר? זה מה שאתה אומר?
חד משמעית.
זאת אומרת, חד משמעית. האשמה חמורה.
לא.
למה? אולי זאת לא בעיה בכלל.
הוא עושה את זה בידיעה והצהרה, עד כמה שאני יודע. הוא יושב במקום אחר, הוא רוצה להיות, את יודעת, כמו מישהו ש... הוא זמר רוק, שמחליט ביום אחד שהוא רוצה לעשות קריירה בינלאומית, ואז הוא מתחיל, לא, אני לא יודע, זה סוג של
אבל הוא לא חזות הכל, יש לנו, הנה,
לא, אבל הוא כן כותב על נושאים ישראלים, אבל, כלומר, נכון? יש לו
כן,
פיגועים,
אבל הוא כותב על נושאים ישראל, לא... כמו שהוא מצפה שאנשים מבחוץ יקראו אותם, זה קורה לכולם.
וגם במנותק אולי מאיזושהי מסורת והיסטוריה, אבל מצד שני, יש לך נגיד את סמי ברדוגו, שאני חושב שקיגי הוא שונה לחלוטין
נכון, תראה, קודם כל, בתחילת הנאום, בנאום שם, באיזשהו מקום שנאמתי לעצמי, תראה, ובאמת אמרתי את זה פעם למה היה, אני חושב, אבל ישבתי פעם עם חיים בר לפני 30 שנה, ואמרתי לו, ואני גאה בזה, שעוד 30 שנה, הספרות העברית החשובה ביותר תיכתב על ידי אנשים צעירים, מזרחיים, מהפריפריה, ועם רקע דתי, לא אומר דתי, עם רקע דתי.
Okay.
וזה די קורה. זה די קורה בשנים האחרונות. הסופרים החשובים, כמו זה שציינת, סמי ברדוגו, או לאיני, או שמעון עדף, או מטלון כבר התקוע זה, וכל מיני דברים כאלה, זה הרקע פחות או יותר שהם חלק לא דתיים, חלק לא זה, אבל המשתנים האלה קיימים. יש בעיה לסופרים האשכנזים מהדור השני והשלישי לחלק מהם. יש בעיה.
בגלל שאין להם את הרקע הדתי, למשל?
בגלל שלא התחיקו להם את הרקע שלהם. זה גם כן נשמע טענה קולוניאליסטית פטרונית, אבל למזרחים דווקא בגלל שהורידו להם בכוח את המורשת ו- ואמרו לי, והשפילו אותה, הם הורידו אותה למרתף, עשו מן האוצר ולאו אותה בחזרה. לאשכנזים, בגלל שהם בעצמם ביזלו את הרקע שלהם, אין להם שום יחס של... זה נורא מצחיק למישהו מהדור השני או השלישי לכתוב רומן יידישיסטי. מתן חרמוני ניסה לעשות את זה קצת, למשל.
כן.
או אחרים, אבל...
והצליח מאוד.
לא נשמע... מה?
והצליח מאוד.
זה הצליח בספר אחד, זה הצליח פחות בספר השני, אבל זה הרבה יותר נראה מוזר או פיקנטי מה שמישהו כותב רומן שמחובר למרוקו ולשדרות.
יש בזה, נכון. אני מסכים.
אבל נגיד שאתה, אני תוהה לגבי הדבר הזה שאתה אומר, כי נגיד שאנחנו נהיה 200 שנה פה, אני ואתה כבר לא, אבל בעוד...
את חתומה על העניין הזה שנהיה פה 200
שנה? לא, בעוד 200 שנה, הספרות, אז זה כבר לא יהיה את הדבר הזה של אנחנו, נגיד ספרות אמריקאית.
כן.
אז מה אתה בעצם אומר? שאנחנו צריכים שמישהו ידרוך לנו על הראש כדי לכתוב ספרות טובה, זה מה שאתה אומר. ומה אם נהיה 200 שנה חופשיים?
אני חושב שמישהו צריך לדרוך לנו על הראש בשביל שיהיה בני אדם שווים.
אוקיי. בשביל זה יש הורים דפוקים, אתה יודע. בשביל זה יש לנו הורים דפוקים שיכולים לתלל בנו.
אבל לחלק מהילדים הכי מוצלחים יש אינטואיציה מספיק טובה כדי להפוך את ההורים שלהם ליותר דפוקים מה שהם באמת.
נכון.
כדי ליצור משהו. תמחקו את המשפט הזה.
זה נקודה טובה למחשבה. תודה רבה.
קשה באימונים, קהל בקרב.
תמיד אתם מסתרים ממני בדיוק ברגע שבו אנחנו מתחילים לפרוע. יאללה, תהיו בריאים.
תודה רבה, פרופסור יגאל שוורץ, להתראות.
אזכיר שהספר מעת לעת היסטוריה, ביוגרפיה וספרות עוסק ב כמה שלבים מאוד מעניינים של הספרות העברית והספרות הישראלית, הוצאת דביר. נעבור לנושא הבא.
כן.
נושא שהעסיק אותנו מאוד, וכנראה ימשיך להעסיק אותנו לא מעט, חשיבות מדעי הרוח. היה לנו איזה גל כזה של עיסוק בזה לפני כמה שבועות, שבעיקרו התמקד בניסיון להסביר שחרף הזמנים המשתנים חייבים לטפח את מדעי הרוח, ואל תנטשו אותנו, אנחנו חשובים, אל תוותרו עלינו, וזה וזה. ולפני כמה ימים פרסם פרופסור זאב מגן מאמר שונה לחלוטין בגישה שלו באתר של מרכז שלם, תחת הכותרת אנחנו לא תמימים, למה לבחור ללמוד מדעי הרוח. פרופסור מגן הוא מרצה לספרות הערבית ולתולדות האסלאם באוניברסיטת בר אילן ברמת גן ובמרכז האקדמי שלם, והטקסט הזה הוא לוחמני מאוד בעיניי, והוא טוען דבר אחר בכלל. אנחנו לא צריכים להצטדק. לאורך ההיסטוריה, הרוח תמיד הביסה את שאר הכוחות שניסו לחסל אותה. אנחנו הרבה יותר חזקים מכולם. שלום לפרופסור זאב מגן.
צהריים טובים.
צהריים טובים.
אז אולי תסביר לנו באיזה אופן הרוח תמיד מביסה את שאר הכוחות שמנסים לחסל אותה, כמו שאתה מדבר על זה במאמר.
גם מבחינה היסטורית ניסיתי להסביר שמערפילי ההיסטוריה הקדומה ועד הלום, כמעט כל דוגמה שנסתכל עליה, שאם זה הרומאים שכבשו את יוון עם הצבא המשומן והממומן והכל כך עצום שלהם, ומהר מאוד נכנעו לתרבות ולרעיונות ולפילוסופיה ולתיאולוגיה היווניים, מכיוון שהרעיון של המובסים היה כל כך יותר חזק מהרעיונות שהביאו איתם אלה שמחזיקי הנשק והכסף והכל. ומאז ועד היום אנחנו רואים את זה על ימין ועל שמאל. הלמה בסופו של דבר יותר חשובה מהאיך. וכל המדעים האחרים, אני לא מזלזל בערכם חלילה וחס, המדעים המדויקים והמדעי החברה וכולי, אבל הם מדברים בעיקר על האיך. הם יוצרים לנו את הכלים ובודקים אותם. מה שחשוב, המניע שמקדם את או יוצר את המנוע בתולדות האנושות, זה הלמה.
אחד אבל ההבדלים המהותיים בין כל התיאורים שלך, אתה מתאר באמת את היוונים ואת המוסלמים וכולי וכולי, אבל אחד הדברים המהותיים שאתה מתאר זה שאלה תרבויות שנכבשו בכוח על ידי תרבויות אחרות. מה שאנחנו רואים עכשיו זה שזה מאבק פנימי בתוך ישראל, זה לא שיש פה איזה גוף שכובש את ישראל והרוח הציונית, היהודית, הרוחנית מתקוממת. זה משהו שקורה פנים ישראלי.
הלוואי וזה היה פנים ישראלי. מה שאני רואה מנקודת מבטי לפחות, זה שכל מיני פירורים, שרי טעם שמגיעים מעבר לים, מצליחים לכבוש את התרבות העמוקה ועתיקת היומין והיפהפייה היהודית, הציונית, הישראלית, ואין כאן בדיוק מאבק בינינו לבין עצמנו, יש מאבק לשרוד, ולצערי לא מספיק אנשים משתתפים במאבק הזה, מהצד שלנו, לשרוד אל מול השיטפון הזה של התרבות, לא יודע, לא רוצה אפילו להשתמש במילה תרבות, מה שמגיע אלינו מן המערב, הגלים האלה, שלוקחים את הילדים שלנו ומרחיקים אותם מכל מה שרצינו לעשות כאן, וזה להיות עצמנו.
אתה מסכים עם ההגדרה שהטקסט שלך הוא בעצם מאוד מאוד לוחמני? הוא מתאר את זה כמאבק, ולמי יותר חזק בעצם? זה משהו מאוד אלים בעצם.
טוב, אני לא מפחד כל כך מהתיאור הזה, אבל אני כן מרגיש את החשיבות והמיידיות של הצורך שלנו ליצור את הרייזון דאטרה, אולי ליצור מחדש את הרייזון דאטרה, את סיבתנו להתקיים כאן. ולכן לא כל כך באמת מעניינים אותי הרומאים, ולא היוונים, ולא הטורקים, כמו שמעניין אותי מה שקורה כאן איתנו.
איך אנחנו יוצרים את זה מחדש לשיטתך? איך אנחנו עושים את זה? טוב, לא בעכשיו הרצאה, כמו שאומרים בתקשורת, בשתי מילים, אתה יודע.
נכון, על רגל אחת. אפשר להיות מאוד מאוד יצירתיים, אבל לפני שנהיה יצירתיים, יש צורך לדלות ממעמקי אוצרות התרבות שכבר יש לנו ושאנחנו שוכחים אותם, ולכן הדגש על מדעי הרוח וספרי מופת. בספרים האלה, גם שלנו וגם של אחרים, אנחנו מוצאים המון המון רעיונות והשראה ועצם התפיסה שמה שכפי שווירגוליוס המשורר הרומי תיאר את המנס אג'יטט מולם, שזה הרוח שמזיזה את החומר ולא התפיסה הציניקנית הישראלית ההפוכה שאני פוגש פשוט בכל מקום ובאקדמיה, אולי יותר אפילו מברחוב, וזה שבעל המאה הוא בעל הדעה, והכל כלכלה.
אבל זה תפיסה למשל שעכשיו, נגיד, מוביל אותה באיזשהו אופן, שר חינוך. זה מאוד מעניין כאן, האבסורדים האלה, שר חינוך שהוא בעצם מהבית היהודי, הוא ציוני, הוא איש דתי, והוא דווקא מוביל תפיסה כזאת שמדעי, שמתמטיקה זה חשוב, ופיזיקה זה חשוב, ומדעים זה חשוב.
אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, אבל לדעתי זה קצת לא מדויק, מכיוון שאני שמעתי, ואני לא כל כך מקשיב לחדשות, אבל שמעתי פה ושם, ואפילו שמעתי את התגובת נגד הקשה כלפי בנט, כאשר הוא ציין את חשיבות התנך, למשל, על ימין ועל שמאל, אז אני חושב שהוא מנסה ליצור איזשהו שילוב, וגם אני לא מתנגד חלילה וחס לסטארט-אפ ניישן, אני חושב שזה מאוד חשוב, אבל ברגע, ואני גם לא מתנגד לעוצמה צבאית, אני בעד עוצמה צבאית, אבל אני פשוט זוכר את עצמי במילואים, יושב עם החבר'ה בנגב, ומסתכל עליהם ושואל את עצמי, האם הם בכלל זוכרים על מה הם מגנים?
כן, רציתם, אתם רציתם, הרעיון היה פעם תנך ואקדח, לא? עכשיו זה רק אקדח.
התנך הוא הקטע היותר חזק מהאקדח, זה בלי קשר.
פרופסור זאב מגן, תודה רבה לך.
תודה רבה על השיחה הזאת.
כל טוב,
להתראות.
מרצה לספרות הערבית ולתולדות האסלאם באוניברסיטת בר אילן ברמת גן ובמרכז האקדמי שלם בירושלים.
אנחנו ממשיכים או שומעים שיר או מה?
אנחנו נמשיך.
טוב.
לא? נמשיך, כן, נמשיך.
טוב, אנחנו בפינת גנזים. אתה יודע שאני קצת זבלנית, או ש... לא ידעת את זה, עד היום. אני מהאנשים האלה שנעצרים ברחוב...
זבלנית.
זבלנית, כן. אני מהאנשים האלה שנעצרים ברחוב ליד ספרים, וגם סתם חפצים שאנשים זורקים. אני חייבת להסתכל על זה. המאזינים לא רואים את הפרצוף האגום שאתה עושה.
לא, כי יש לי... אני מכיר את זה מקרוב, ואני פשוט לא מבין את הנטייה הזאת.
זה מאוד מאוד מסקרן אותי לראות מה אנשים זורקים. ולא תמיד זה זבל, וגם זבל של... מה זאת אומרת זבל?
הזבל של האחד הוא האוצר של השני.
בדיוק. עכשיו, זה דבר שאני לא יכולה להפסיק לעשות. בדרך כלל כשאני נעתרת מול הרמה כזאת, יש לי מאבק פנימי סוער. אני אומרת לעצמי, לא לקחת שום דבר, אין לי איפה לשים את זה. ואז אני אומרת, כן, אבל וואו, מה יש כאן? טוב, תקחי חלק ותבריחי את זה הביתה, שאף אחד מיושבי הבית לא ישים לב, כי הם לא מגיבים לזה כל כך טוב. בקיצור, בין הדברים שמצאתי באיזה הרמה תל אביבית כזאת, שרק יוכרח לך שאני צודקת שאני נעצרת, היו שני גיליונות של כתב העת עמות, דו ירחון לענייני חברה וספרות, שניהם משנת 1963.
די.
אוקיי? וואו. עכשיו, לגביי כמובן זאת לא הייתה שאלה, אני פשוט לקחתי את זה, זה היה ברור מאליו. אי אפשר היה שלא לקחת את זה. רק מדפדוף בתוכן העניינים היה ברור שאני לוקחת את זה.
תספרי.
יש שם מסות של מרטין בובר, ז'קלין קאנוב, נתן זך, דייל רביקוביץ', גרשום שלום.
וואו.
מסע ענקית שמתפרסמת על פני שני הגיליונות של מורדכי אמר, עדויות ילדות במרוקו, מאוד מעניינת, ב-1963. סיפור קצר של אהרון אפלפלד ומשה בן שאול, שירים של מקסים גילן, סוצקובר, אבנר טריינינג, זה אוצר?
ממש.
הרגשתי שמצאתי אוצר, אני רוצה להקריא מעט ממה שיש שם. אפרופו ביקורת.
כן.
אני רוצה להגיד שהעורך, קודם כל, הוא שלמה גרודזינסקי. Mm-hmm. סגן העורך הוא אברהם יבין, אוקיי? שהוא עורך מיתולוגי בעם עובד היום, וקסמות שנים. מועצת המערכת, רק שתבין על מה אנחנו מדברים פה.
כן.
גרשום שלום, לאה גולדברג, נתן רוטן, שטרייך, דוב סדן ומאיר יגובסקי.
וואו.
אוקיי?
איזה כיף.
זה פשוט מדהים. עכשיו אני רוצה להקריא ממש קטע מאוד מאוד קטן מביקורת שכתבה דליה רביקוביץ', תחת הכותרת חוכמת נשים, על ספר שירה של משוררה צעירה, שזה ספר הראשון שלה, שקוראים לה אמירה הניג, שיצא בספריית הפועלים. ואני ממש ממש אקריא רק פסקה אחת, חוש ביקורת רופף מחמת נשיות, הוא אולי התכונה הבולטת בספרה של אמירה הניג, חלונות פתוחים. אותו רפיון מצער במיוחד, משום שדמותה של המשוררת, כפי שהיא נשקפת משיריה, היא דווקא דמות נעימה ומעוררת חיבה. הנושא העיקרי בספר זה הוא אהבה מעורפלת, ספק נחזבת, ספק אינה קיימת כלל. המחברת אינה מסתפקת בתיאור רגשות כהווייתם, אלא מנסה לשוות להם לעתים גוון מטאפיזי, שמשמעותו לעתים קרובות מפוקפקת. וכך היא ממשיכה לקטול את הספר הזה.
וואו, כן. מחמת הנשיות.
כן, מאוד, כן. בדיוק.
מעניין מה היה קורה היום, אם זה היה מתפרסם, באיזה מוסף.
היא הייתה חוטפת. והנה, בגיליון שאחרי זה, המות שאחרי זה, תחת הכותרת בעיות נשיות בלבד, עונה לה נתן זך.
כן.
קראתי בחוברת האחרונה של המות את רשימתה של דליה רביקוביץ' חוכמת נשים, ואני מודה על האמת. קראתי אותה ברתיחה. לא רתחה, כי אם רתיחה. מפני שלכך אני מתכוון. משהו בטון הפסקני הזה. החורץ גורל וגוזר דין לעולמי עד, מותר, נדמה לי, רק לכותבי אפיטפים. והרי מן המפורסמות היא שבאפיטפים כותבים לרוב מה שהנפטרים עצמם ביקשו לחקוק באבן על קברם, ולא מה שמבקריהם הספרותיים, אורחיהם, שונאיהם, אנשותיהם היו רוצים לחרות שם. אני מוחה על הפסקנות. סליחה, אני משנה את הטון. אני מוחה על פסקנות? זה עם סימן שאלה בסוף. ולעצמי אמרתי, כאילו אמרת, הנסיכה לאפונה צועדת בנעלי לכלוכית, עשויות הזכוכית שלה. בבית זכוכית כמובן, ומידה אבנים. Mm-hmm. אבל, כמו שאמר ראש ממשלתנו החדש, לוי אשכול, כל איש מאוהב בפשרות שלו. וכל איש גם דומה מאוהב לא פחות בפסקנות שלו. מה שאינו פותר אותו כמובן מן הצורך לבדוק אותה מחדש, מפעם לפעם, כדי להיות בטוח שלפחות הוא משוכנע שהוא צודק. אבל לא רק הפסקנות, את ספרה של אמירה הניג לא קראתי. ייתכן מאוד שכל אותם חסרונות שדליה רביקוביץ' מונה בו הם חסרונות של ממש. היא טוענת למשל כנגד השפעתה המופרזת של לאה גולדברג, ואף מדברת על חקיינות. חקיינות היא כמובן דבר רע מאוד, רע מאוד מאוד. אבל, כמו בנשים, צריך תמיד להיזהר גם בהכללות. וההבחנה בין חקיינות להשפעה היא הבחנה שאין להתעלם ממנה. דליה רביקוביץ' מצטטת את לאה גולדברג המסיימת שיר או בית, הנשמע כאן יפה מאוד, במילים אינני יכולה. ומביאה כנגד זה את ראשית שירה של אמירה הנינג, שאף הוא פותח במילים אינני יכולה. אינני יכולה. גם אני אינני יכול להיות בטוח אם זוהי דוגמה לחקיינות, השפעה, השראה או סתם, לאינני יכולה, מה שמותר לכל אישה. גם מי שלא קרא בשירי לאה גולדברג לומר, ממש כשם שהדבר מותר אגב גם לכל גבר. אפילו בתקופה של קרק דגלס ואדי קונסטנטין.
מדהים.
וכן הלאה. לא, פשוט מקסים, ואני מציעה לכל אדם באשר הוא... לייצר ליד ערמות זבל.
מי יודע מה אתם תראו, וזה מתקשר גם לדברים שמוטי פוגל
כתב,
וגם לכל מיני שערות ביקורתיות שכל הזמן מתרחשות להן מדי סוף שבוע.
אמת.
בואי נדבר קצרות, ככל שהזמן יאפשר לנו, על מדור הספרות של שבעה לילות ביום שישי האחרון. התפרסם שם רעיון מאוד מעניין של סמדר פרי עם סמר קדרי. הוא פליט סורי שפתח חנויות ספרים בתי הוצאה לאור, בטורקיה ובאמסטרדם, הוא עומד לעשות את זה גם בברלין, והוא משואף גם להגיע לקנדה ולניו יורק, ויש לו הרבה שאיפות. הם מהווים מוקדי משיכה לפליטים הסורים בטורקיה ובהולנד. הם מציעים חומרי קריאה, משמשים במה לערבי תרבות, שבהם אפילו יש קצת חיבור בין פליטים למקומים, שזה בדרך כלל דבר נדיר, כי המקומים נרתעים ומפחדים מהמוסלמים. יש איסלמופוביה מטורפת, הוא גם מדבר על זה. בראיון הוא מסופר שהוא בכלל היה שייך לאליטה ברנג'אית בדמשק. איש ספרות וטלוויזיה, שדי סתם את הפה מול מעללי השלטון כדי לא להסתבך, והוא אפילו אומר שהם לא עסקו בספרות למבוגרים שם, אלא רק לילדים, כי ספרות למבוגרים זה מקור להסתבכות. כל זה עד שבא ב-2011, היו את המהומות בדרום סוריה, הוא התחיל למתוח ביקורת על השלטון, ונאלץ להימנת מהמדינה, הוא היה באיזה פסטיבל מחוץ למדינה, ופשוט נשאר שם כשהוא הבין שאין עולה נחזור. ככה הוא כותב, אומר, סליחה, אני בא משלטון שמבסס את כוחו על השלטת פחד. תראי מה קרה לחיי התרבות בסוריה בשש השנים האחרונות. אין ספרים חדשים, כי כל הסופרים ברחו או נעצרו. אין מי שיפיק סרטי קולנוע. במדינה שהייתה מייצרת 60 סרטים חדשים כל שנה, עכשיו יוצא סרט פעם בשנתיים. אין תיאטרון, אין מצב רוח, אין כלום. השלטון לא רוצה שהאזרח הסורי יקרא ספרים. לא נוסיף על זה שום דבר. כמובן שהסיפור הזה קצת הופך לגרוטסקה כשמתברר שבאמסטרדם המשפחה הזאת, המשפחה שלו גרה בבית שמשפחתה של אנה פרנק גרה בו פעם, ואז מיד עולה שאלת היהודים והשואה, והאם הוא מכיר את הסוגיה, ומגיעים לאנקדוטה כמובן לישראלים שהגיעו לחנות באיסטנבול ונבעלו נורא ואז נשארו ודוקיום. זה חלקים קצת מבאסים ברעיון, אבל אני מבין שזה המחיר שצריך לשלם.
למה זה חלקים מבאסים, אגב?
כי כאילו, זה ישר, הם יהודים, האם אתה יודע מה הייתה השואה? אז הוא צריך להגיד, לא לימדו אותנו את זה, כי אנחנו סורים, ולא לימדו אותנו את זה, אבל נחשפתי לזה, וזה נורא, נו, באמת. מה שמעניין, כן, זה שפרי שואל אותו, איזה ספר סורי כדאי לתרגם לעברית, ונענית בספר שנקרא השבלול, של מוסטפה חליפה, כבר לא חי בסוריה, הוא אומר, אני מאמין שהוא יסכים לתרגום. זה ספר הזיכרונות שלו משנותיו הארוכות בכלא, עדות מצמררת, ולמרות תיאורי הזוועה, הספר קרי מאוד. אז בואי נשלח קריאה למו"לים ישראלים, תרגמו את זה. סיכוי קלוש, כי הישראלים לא מתעניינים כל כך בספרות ערבית, אבל זה נשמע באמת מרתק, ואולי אם זה מתנגד של המשטר, אז הישראלים יסכימו לצאת בזה.
יובל, אנחנו דיברנו על ענווה בתחילת התוכנית, ועכשיו אתה קורא למו"לים, יוצא בקריאה למו"לים, לתרגם ספרים, באמת. תשמע,
את טוענת שאני מגלומן.
לגמרי. אני לא, ניסיתי, כל התוכנית הזאת שדיברתי על ענווה, ועשיתי לך כאלה,
אם זה בעצם היה רמז שאני,
אני לא אומרת שהספר לא מעניין, אין לי מושג, אבל אני מודה שאני לא הייתי קוראת אותו.
לא.
לא בגלל שהוא סורי, אלא בגלל שאני לא קוראת ספרים על, על, על כלא, על חוויות מהכלא. אני לא רואה, לא סבלתי גם את כתום זה השחור החדש, לא יכולתי לסבול, ואפילו לא את עוז.
מה את אומרת?
שנחשב עליהם מופת וזה. אני משתדלת לא לראות את הדברים האלה.
הבנתי.
אני רגישה. אם אני יודעת מראש, אני לא רואה דברים כאלה, ולא, ולא דברים, סרטים או סתורות שיש בהם אונס. זה... מה לעשות? כל אחד...
ומה אם נגיד ספרים על השואה? שזה לא היה כל כך נעים?
זה לא שאני לא רואה דברים נוראים, מלאי דם, רצח, זה... לא יודעת להסביר לך. ברור שאני רואה סרטי שואה. וברור שאני רואה טרנטינו, שגם...
הבנתי, זה רק פנים הכלא ואונס, זה שני תחומים.
זה שני דברים שאני רואה.
אוקיי, בסדר.
למרות שאני חייבת להגיד לך שנקלטתי לאחרונה לראות מיני סדרה בשם חצר עץ התפוח, שנעשתה על פי ספר של לואיס דואטי, זה ספר שיצא בהוצאת פן וידאו ספרים ב-2015. לא נתקלתי בו אז, זאת אומרת, לא קראתי אותו, ולא ידעתי על זה.
לא קראת את הספר, רק
את הסדרה. לא קראתי את הספר, וגם לא קראתי על הסדרה לפני.
וואלה.
כי אני לא אוהבת לקרוא לפני.
אוקיי.
אז בקיצור, נקלעתי לסדרה שיש בה גם אונס מאוד מאוד אכזרי.
אוקיי, ואיך התמודדת עם זה?
חוויתי את החוויה הזאת של להסתכל על הדבר הזה, אני כמובן ראיתי את זה עד הסוף, כי אני לא תינוקת, וכי הסדרה הזאת בנויה טוב, בדיעבד אני יכולה לומר שיש בה תיאור מאוד מעניין של מה זה להיות אישה בעולם הדפוק הזה שלכם.
שלכם הגברים?
כן.
אוקיי.
הכי מצחן בעיניי שהגיבורה היא לא צעירונת יפהפייה, היא אישה בת 50 פלוס לא יפהפייה, כי אפשר גם את זה אפשר למכור, היא כזה ג'וליה רוברטס, אבל לא, היא לא. היא לא מדונה, והיא לא ג'וליה רוברטס. היא אישה רגילה עם קמטים והכל, וקוראים שם כל מיני דברים מעניינים, ואין לו...
אולי נעשה פינה חדשה.
וואו, זה היה מאוד חושפני להגיד שאני לא יכולה לראות כלא ואונס.
נכון. טוב. זה בהחלט חשף משהו עלייך. אבל זה בסדר.
רואים שאני... יש לי נשמה, וחבל.
את אומרת...
יש לי לב, חבל.
אל תתפתו להשתמש בזה. אבל אולי נתחיל פינה חדשה של ביקורות על ספרים וסרטים שנעשו לפי סרטים וסדרות שנעשו לפי ספרים. זה יכול להיות מעניין.
בכלל, ביקורת טלוויזיה. בואו
נפתח קצת את השורות האדוקות שלנו. אנחנו סיימנו להיום, כמובן לא הספקנו חצי מהדברים שרצינו.
זה שתמיד יש לנו גם את מחר. אנחנו כאן מראשון עד רביעי, מ-12:01 ב-104.9 ו-105.3 FM. באתר האינטרנט של כאן ובאפליקציה כאן עודי, בעמוד הפודקאסטים, גם אפשר למצוא את התוכניות שלנו. תודה רבה לעורכת הנהדרת שלנו, מיטל כהן. תודה לצביקה בשבקין המיתולוגי ש... יש לנו כבוד היום שהוא איתנו. להתראות מחר.
להתראות.